שלום וברוכים הבאים. התוכנית לה אתם מאזינים מתאפיינת בשפה נלוזה, בדיחות גסות וטעם רע באופן כללי. הצפייה וההאזנה על אחריותכם בלבד, היות ורק אתם אחראים למה אתם צופים בזמן שאתם מקשיבים לנו. שלום וברוכים הבאים לתוכנית 134 של ספק סביר.
Award winning podcast.
סוג של, כן?
מה?
איך אומרים בעברית?
לא, לא שמעתי מה אמרתי.
Award winning.
מאותר. זה מאותר בפרס הזה.
זה בעברית זה כבר יותר מדי.
מאותר פרסים.
מאותר פרסים. עטור פרסים.
עטור.
יש לנו רק פרס אחד.
אני מוכן לתת לנו עוד פרס.
כן, אבל יש לנו רק אחד.
אוקיי, אז זוכה פרס ה... איזה פרס זה?
איך זה נקרא פרס?
Small Grants Award. זוכה במענק קטן.
יפה מאוד. כן, מארגון
Good Thinking.
כן, Good Thinking. שהם עושים דברים יפים. סיימון סינג ועוד איזה כמה אנשים. מאוד מודים להם. וזה אולי ישפר את איכות הסאונד מתישהו בעתיד.
זכינו. אבל זה הכל בזכות ירון.
כן, בזכות taking chance opportunities.
Yes.
בזכות זה.
רגע, עשינו פתיח כבר? רק אמרנו ברוכים הבאים.
אז ברוכים הבאים לתוכנית 134 של ספק סביר. מה עוד צריך להגיד? חוץ מהעובדה שהיום
יום ראשון.
היום יום ראשון, ה-31 במרץ 2013. מחר זה הראשון באפריל.
מחר זה 1 באפריל, ובערב זה המימונה, ותברחו, פשוט.
לברוח מאיפה? במרכז תל אביב. אם זה לא חג ערבי, אני לא יודע על זה.
למה? זה נחמד מימונה. בורחים. זה טעים. זה טיפה.
כן. ופה נמצאים ברק ניצן. לא. אני לא שומע אותך.
יו יו.
וליאור הלוי.
אהלן.
ואני ירון.
Yes, you are.
ואנחנו נטולים כל תמיכה.
וגלוטן.
לא שני, לא אביב, לא הרע, כלום. אבל יש לנו שוקולד.
יש לנו שוקולד וגם יש לנו פיתות, כי אנחנו במרכז תל אביב.
And we have each other.
זה פחות גלוטני. אולי ג'לטיני במקרה שלי, אבל לא גלוטני.
Fat joke.
Yes.
כן, איך הייתה הרצאה אגב?
לא, כאילו, בוא נגיד את זה ככה, האנד ריזולט היה טוב. אני לא מרוצה מתפקודי שם בשתי נקודות, אבל יצאתי עם פידבקים טובים כדי לעשות אותה הרבה יותר טובה לפעם הבאה.
תודה לכל מי שהלך.
תודה רבה לכל מי שבא להגיד שלום, וספציפית ליובל נתיב שהיה תענוג לפגוש אותו כתמיד.
נכון, נתן לנו להרגיש טוב.
אני ממליץ לכם לחפש, ירון ממשיך להרצות במקומות, תלכו, זה טוב לכם, זה טוב לו, זה טוב לי, אני אולי יצא מתישהו, אבל לא בזמן הקרוב.
איך זה טוב לך?
אה?
איך זה... תצא לאן?
לאן? לארצות.
זה יהיה טוב.
Maybe.
Looking forward.
עוד איזה שנה, שנתיים, שלוש, ככה.
בוא נעשה אייטם.
כן.
יאללה, בוא נתחיל את התוכנית.
בוא נתחיל. אז ככה, התייחסות קצרה, ישראל שלח לנו, או סרו, כפי שהוא נקרא,
קרב
חבריו, או האימייל שלו.
Okay.
אז הוא שלח לנו קטע די משעשע שהתחיל לרוץ ברשתות החברתיות, ואני ראיתי כבר וריאציה אחרת שלו שזה משעשע. לוקחים איזשהו פרי הדר או פרי טרופי, ואומרים שהוא התרופה לסרטן.
ויטמין C?
לא, זה ספציפית הפירות. ישראל שלח לנו על הלימון, שזה היתרונות של הלימון, שכבר עשרות שנים ידוע שהוא הורג 10,000 סוגי סרטן, ויש לו פי 10,000 כוח יותר מעוצמה לישראל.
יפ, יפ.
כל מיני דברים שכאלה.
אבל הוא לא מוסיף המון?
לימון מוסיף המון, ככה זה נחתם. כי כמובן, איך אפשר בלי?
אולי מוסיף לי עוד המון סרטן.
שנים של סרטן. ואני ראיתי משהו דומה על אנונה. ששוב, כאילו... הפוסט מתחיל בקטע של הידעתם ש, לדוגמה אנונה או לימון הם הדברים הכי טוב נגד סרטן, ממשיך בקטע הקונספירטיבי של אז איך אתם לא יודעים את זה?
ביג פארמה. ביג פארמה.
בדיוק, היות וכל חברות התרופות הגדולות לא יכולות להרוויח מזה כסף, אז הן מדכאות את הידע הזה וכו וכו וכו. וכאילו, זה לא נגמר ב, אז בפעם הבאה שאתם חולים בסרטן רק תאכלו לימון, אבל בגדול זה המשתמע מהדברים האלה. עכשיו, הדבר המשעשע בפוסטים האלה זה שהם נכונים לחלוטין. כלומר, באמת, גם לימון וגם פרי הדר באופן כללי, וגם פירות טרופים וכולי, כולם הורגות וטובחות בתאים סרטניים.
So does my piss.
לא, אבל זה התאים הסרטניים האלה שיש לך כל הזמן בגוף, וגם הגוף יודע להילחם בהם. זה לא ברמה שאם יהיה לך תאים סרטניים, ככה סרטן נהמתני, אז זה מה שיעזור לך.
אז זהו, לא אמרתי יעזור, אמרתי הורג. גם גידולים הם הורגים, גם גידולים ממאירים ברמה קשה, אבל כמו שברק אמר, so does his piss, וגם אוויר. זה בדיוק הנקודה בניסויים in vitro. כשאתה שם אסופה של תאים סרטניים או גידול בצלחת, ואתה שם להם חומר ברכז פי אלף יותר ממה שהדם שלך מרשה, אז כן, זה רעילות של הרוב, ולו מהלחץ האוסמוזי, תפרק את התאים האלה ותהרוג אותם.
והחומצתיות שבלימון גם.
והחומצתיות בלימון ובפירות הדר באופן כללי. אבל שוב, גם אוויר הורג גידולים in vitro. זה לא הבעיה. הבעיה היא כמובן מה קורה כשזה בתוך הגוף שלנו, ופה זה נחלק לשניים. א', עצם הגישה לגידול לרוב היא לא מתאפשרת כפי שזה מתאפשר בצלוחית. אתה יכול לגשת רק לחלקים מאוד קטנים בקליפה האחורית שלו. הוא כל הזמן מקבל הזנה מכלי דם שמאפשר לו להתחדש ולתקוף דברים שתוקפים אותו. וחוץ מזה, הגוף שלנו הוא מערכת עם ויסות עצמי יוצא מגדר הרגיל, והדם שלך פשוט לא מאפשר לדברים לעבוד כמו שהם עובדים במבחנה. כי אם היה משהו עם כמות חומציות כזאת שנע בדם שלך, זה היה גורם נזק לכל התאים, כולל הדם, וכנראה היה הורג אותך בצורה כזאת או אחרת.
מה, אני לא יכול להזריק, נגיד, מיץ לימון או ויטמין C טהור לתוך הזרם דם שלי?
לגבי ויטמין C אני לא יודע, מיץ...
אני יודע, it's gonna fucking kill you.
אה, כן? גם?
כן, probably.
בטח אם אתה מזריק את זה ישירות.
אז זהו, לגבי חומצה ידעתי, אבל ויטמין C וזה, אני לא... לא היה לי מושג.
הכל עניין של מינון.
זה גם נכון. כפי שברק היטיב להסביר לנו, אין כזה דבר רעל. יש חומר מסוים שברמה מסוימת, במצב מסוים של גוף, גורם לאפקט רעילותי.
קופירייט.
יס. בכל אופן, אז על זה כל הדברים האלה נסמכים, אבל מעבר לעובדה שהם נסמכים על הדברים האלה, יש פה עוד איזשהו משהו, וזה שיש לנו המון חומרים שהם עושים דברים כאלה, רובם עושים את זה הרבה יותר טוב מהדברים האלו. אז זה נכון שבפירות ובירקות יש הרבה דברים שהם בריאים לכם, אבל זאת לא תרופה לסרטן, ובטח ובטח לא מתקרב אפילו לאיזשהו כיוון לרמת החומרים האחרים שסינטזנו וזיקקנו והנדסנו. אבל...
בדיוק, זה לאכול לימון וזה, זה טבעי, ואין בזה כימיקלים רעילים.
אה, אכן. איך תהרוג גידול בלי כימיקלים רעילים?
Exactly.
אבל לא סתם החומרים האלה נחקרים ונלמדים, ומסיבה טובה, כי כן יש בהם תכונות שאנחנו רוצים לשכפל פשוט בצורה יותר עדינה או יותר מזוקקת או יותר מוכוונת או חולי.
לא, גם הרעיון הוא למצוא את החלק במולקולה שהוא זה שבאמת הורג, וכאילו לבודד אותו בצורה כזאת שהוא יעשה רק את פעולת ההריגה.
בהחלט. עכשיו, סתם כאילו מתוך שעשוע חיפשתי על הדברים האלה, נשים המון מחקרים בהם. רוב המחקרים הם באמת עדיין בשלב של החומר הכימי, ולכן נעשים בצלוחית מעבדה, וזה פחות מעניין. אבל תמיד כשהולכים ובודקים את החומר הטבעי עצמו באוכלוסייה הכללית, תמיד זה יוצא אפס אפקט. אז לדוגמה, מסתבר שלפני הרבה שנים היה קרייז, בדיוק. היה הייפ של חומצה פולית, שזה B9, ויטמין B9.
בוא נמצא מילה בעברית.
מה זה?
היה שיגאון.
שיגאון. שיגאון. צ'יאו.
שלאגר.
היה שלאגר אדיר של חומצה פולית.
שלאגר? זה שנות ה-70 כל כך. שלאגר?
זה בערך מתי שהיה את השלאגר של הויטמין B9.
אפילו עוד לא נולדת.
אז זהו, אז לא היה פייסבוק כדי להעביר את זה בפוסטים, אבל היה אימייל לגבי חומצה פולית, שזה זה. וצוות בינלאומי בהובלת נורווגיה, מסתבר, עשה מטה-אנליזה ענקית של מחקרים שעסקו ב-50,000 איש בתנאים מבוקרים יוצאים מגדר הרגיל, והם ראו שלמרות שבמעבדה הכל נראה סופר דנדי, נמצא אפס אפקט כשנבדק את התחלואה באוכלוסייה הכללית בין רמות צריכה שונות של B9. סתם כדוגמה, לא באמת ניכנס לזה, אבל לכל דבר כזה זה קוריוזים שהם עובדים נהדר במעבדה, אבל הם לא אומרים כלום על איך זה עובד בגוף שלנו.
גם אני רוצה להגיד משהו לגבי הקטע של זה לא משתלם לחברות התרופות, בלה 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 בלה. אני חושבת שדווקא אם זה משהו כל כך זמין כמו לימון, ולהכין מנו תרופה, נגיד שזה באמת היה עובד, זה עוד יותר משתלם לחברות התרופות. כי בצורה יחסית קלה, זה לא משהו שקשה להפיק וכו' וכו' וכו'. כאילו, הטיעון הזה הוא כל כך אידיוטי. כי אני לא חושבת שמישהו באמת מאמין שהוא יתחיל לאכול לימון בכמויות מטורפות וזה יעביר לו את הסרטן ולא יקרה לו שום דבר רע מזה.
נראה לי שדווקא יש כמה אנשים שכן חושבים ככה.
אבל החשיבה הקונספירטיבית הזאת, יש לה כמה וריאציות שעשויות לתת מענה או הסבר. זה בדרך כלל כולל איזשהו חיבור בין באמת התפיסה של ביג פארמה, לא שיש חברות שעובדות בשוק אחת כנגד השנייה, אלא שיש פה איזה ארגון גדול שעובד ביחד, והמטרה שלהם היא שתהיה חולה כל הזמן, תמכור לך עוד ועוד תרופות, שזאת תפיסה, יש לה רגל אחת במציאות לפחות, יש הסכמים בין חברות תרופות, והשאיפה העיקרית שלהם זה לא לרפא אותך, אלא להרוויח לך כסף, אבל מנגד אין מספיק הוכחות להראות שיש שאחת מהם לא תשמח לקבל את התרופה לסרטן ולדפוק את כל האחרים.
בדיוק, זה...
לא, וספציפית גם אם ניקח חומר זמין לכולם שאין עליו פטנט כמו ויטמין C, תיכנסו לסופר פארם ותראו כמה חברות מוכרות מוצרי תוסף של ויטמין C, והן עושות מזה ים בכסף. זה לא שחומרים שהם לא מוגנים בפטנט, זה אומר שאתה לא יכול להרוויח מהם כסף. בדיוק ההפך. אתה לא בדיוק ההפך, אבל אתה בהחלט יכול להרוויח מהם עדיין הרבה כסף.
וזה מה ש... זאת הטענה שלי, שאם זה באמת משהו כזה, אז זה יצור המוני, ויאללה, כולם מאמינים בזה. אבל זה לא יוכיח את עצמו, ולכן לחברת תרופות שבאמת... רוצה שמשהו יעמוד מאחורי הזה, אז אסור לה לעשות את זה.
אסור לה לעשות את מה?
לקחת לחומר שלא עובד ולמכור אותו כתרופה, כי אז...
לא. כן, לעומת זאת היא יכולה למכור אותו כתוסף מזון, ואז כן, זה יהיה כן. בסדר באופן
אבל...
מופיע.
זה משהו שנעשה כמובן, אבל זהו. חברה אחת, זה חברה אחת, יש צורך לאנשים שטוענים שיש חיבור או אחבעה של אינפורמציה, להביא את האינפורמציה הזאת ולא להגיד, השכל הישר, האנשים האלה יש להם אינטרס נגדנו, לכן הם יעשו כל מה שאנחנו יכולים לעלות על דעתנו, כדי להצדיק את המסקנה שיש תרופה שמסתירים איתנו. לוגיקה לא עובדת ככה. קודם כל, תראה שיש דברים בגו שמסתירים את הדברים האלה, או שהתרופה, הרעיון של התרופה הזאת עובדת, אחרי זה נדבר על ה... על עד כמה הקונספירציה עמוקה ואמיתית.
אז זהו, ואז זה. ככה בקטנה, תודה לישראל ששלחת לינק, זה באמת משעשע, כי בדיוק כשהוא שלח את זה, אני ראיתי בפייסבוק את בנוגע לאנונה, עם כמעט קופי פסטה על הטקסט, ומפה אבל אני רוצה לקשר...
אבל אתה אומר קופי פסטה של הטקסט בין האנונה ללימון, זה לא רק אנונה, אנונה ולימון, זה גם הטיפולים של ברוזינסקי, זה איזה חומר אחר שמעתי, אני לא זוכר.
לא, יש את ה-DCA שעשינו עליו פעם אייטם שלהם.
זה תמיד מתחיל עם, אתה יודע, סביב המשפטים של הדברים שהם לא רוצים שתדעו, או באמת איך לא שמעתם על זה, כל הניסוחים האלה, דגל אדום קלאסי.
אני רוצה להגיד שזה יפה שהקופי פסטה נכנס בצורה מאוד...
זה מהעבודה של ליאור.
זה לא שלי במקור, אבל אוקיי.
ומפה, עם קונספירציות כאלה עליכם לא ידעו, לקונספירציה שאותי מאוד שישעה, כי היא עשתה בקפייר יפה והיא מדגימה הרבה דברים. יבוא מארצות הברית, קונספירציה אמריקאית, לא יבוא. קונספירציה אמריקאית, okay. שבאופן מפתיע לא מגיע מהימין האמריקאי, אלא מהשמאל הליברל קרייזי נאט המשעשע בפני עצמו.
ביטניקס!
ומה שמשעשע בה זה הפבלוביות בתגובה של הקבוצה הזאת.
מה?
כלומר, שהממשל עשה איזה משהו, וקבוצה של ליברל לפטיז ראו אותו ומיידית יצאו להתנגד לו כי הם יחסו את זה לאיזושהי קונספירציה.
I know what that is.
נראה לי. אבל בפועל דווקא מה שהממשל עשה היה בדיוק ההפך ממה שהם חשבו שהם עשו וזה גרם שם לאיזה משהו די משעשע. אני אעבור על זה עכשיו, זה פשוט מדהים עד כמה גם... זה מדהים עד כמה צריך לבדוק עובדות לפני שאתה מחליט אם אתה תומך או לא באיזשהו משהו שנשמע רע. אז ככה, אני אפילו ראיתי את זה ברשתות החברתיות שלי, קריאות כבר מתורגמות לעברית, גיפים כאלה מתורגמים לעברית, שחייבים להילחם במונסנטו פרוטקשן אקט. מונסנטו פרוטקשן אקט. מונסנטו זאת חברה ענקית, תאגיד בינלאומי למחירת זרעים ומוצרי הדברה, ובאופן כללי כל דבר שקשור לחקלאות. ואיך אומרים, לעולם לא אסלח לאוהבי הקונספירציות שגרמו לי להגן על מונסנטו, כי זה תאגיד...
I said that.
אתה אמרת את זה?
לא יודע, העלינו את האייטם הזה בסוף, אבל אמרתי את זה על המייז, על הקורן מייז.
כן, כן. כאילו, זה תאגיד מחורבן עם התנהגות דורסנית, שבאמת גורמת לחקלאים לפשוט רגל, בגלל שהזרעים מוגנים בפטנטים וכל מיני דברים נוראים שכאלה, אבל זה עדיין לא אומר שכל מה שאומרים עליהם נכון. יחד עם זה שהם עושים דברים נוראים ואיומים, הם הפכו למעין לייבל שמייצגת את כל מה שרע בביג אגרה, אני מניח קוראים לזה.
אז לא הבנתי מה אמרו
עליהם. אז ככה. Wait for it!
כן. ארצות הברית עכשיו עדיין מגלגלת עליה את הבעיה שהיא לא אישרה את התקציב בזמן. כמו אצלנו שלא אישרו את התקציב, ככה גם ארצות הברית לא אישרה את התקציב בזמן, וכפועל יוצא הם חילקו את התקציב ל-12 חלקים, וכל פעם מאשרים שוב ושוב.
כל חודש?
כל חודש מאשרים את החלק היחסי, וכפועל יוצא הם פועלים מתוקף מעין סוג של חוק הסדרים שכזה, כמו אצלנו. לרוב זה לא קורה אצלם, לרוב אצלם יוצא ספר תקציב כזה מוכן ויפה, הפעם לא קרה, ומה שפעילי שמאל גילו, כאילו, פורסם באתר הקונגרס, זה שחוק ההסדרים החדש שנחתם לפני שבוע או משהו כזה על ידי הנשיא אובמה, מכיל את מה שזכה לשם המונסנטו פרוטקשן אקט, שבקריאה מהירה שלו אפשר להבין כאילו שהוא מעניק חסינות לחברות חקלאות גדולות, מפני כל תביעה ששמים עליהן, וכאילו מסיר מהם כל צורך לעמוד בתקנות של בריאות הציבור. בכל אופן, אז יצא החוק הזה, ואנשים מאוד נרשו, כי זה נראה כאילו שברמת חקיקה אמריקאית מוענקת לארגונים חקלאים חסינות, לא רק חוקית שהם יכולים להמשיך למכור את התוצרת שלהם בזמן שהם בחקירה, אלא גם ששר החקלאות יכול להעניק להם פטור מלעמוד בתקנות של בריאות הציבור, לדוגמה, בטיחות ודברים שכאלה.
באמת הם עשו חוק כזה?
הם עשו חוק כזה. זה נשמע מזעזע. עכשיו, כמובן שמסתבר שכשהולכים וקוראים את לשון החוק שלעצמה, אז מסתברים שני דברים. בתור דבר ראשון, החוק לא אומר את זה, והוא בטח ובטח לא מתייחס למונסנטו ספציפית, אבל מה שעוד יותר מדהים זה שהחוק מתקן מצב חוקי קיים, וסוף סוף מעניק לממשלה יכולת לבוא לתאגיד גדול ולהגיד לו, על אף שלכאורה אתה מוגן מפני תביעות, אנחנו אומרים לך לעצור את מחירת התוצרת שלך, כי אתה לא עומד בתקנים. שעד עכשיו זה קרה אוטומטית, אני עוד מעט אפרט למה הכוונה. אבל הצד שנלחם נגד החוק לא הבין שהחוק בעצם נתן את הדבר שהם נלחמו עבורו.
זה סעיף אחד, יש עוד סעיף.
מה עוד סעיף?
הסעיף הוא שזה כן פחות או יותר מה שאתה הקראת, רק... העיקרון הוא לא חסינות, אלא חברה שמועמדת לתביעה יכולה להמשיך למשחור את הסחורה שלה, וזה כדי למנוע...
לא, זה כדי למנוע.
זה כדי למנוע, איך קוראים לזה? יש לזה שם כבר, מה שעשו נגד סיימון סינג בגדול.
תביעת כמו דיבה, אבל בגדול שיתוק עסקי.
בדיוק.
כדי לתקוע אותך בבית המשפט, ובינתיים המתחרה שלך יכול לעשות מה שהוא רוצה.
כרי דברים כאלה לא... כאילו, מה זה? דברים, משפטים כאלה יכולים למשך שנים, אוקיי? וחברה קטנה, אם מונסנטו החליטו לתבוע אותה, למשל, ואם לא יכולים למכור, אסנצ'לי, חיסלת את העסק. אז זה בא להגן מפני מקרים כאלה, בין השאר.
שאנשים לא יתבעו סתם כדי לחסל חברות, אלא באמת כי יש...
יכול יתבוע, אבל זה באמת לא יוביל לזה שיש חיסול חברות, ולכן זה לא יהיה כלי בידיהם של חברות עם הרבה ממון.
בדיוק, כי יש, אנחנו לדוגמה רואים את זה במלחמות הפטנטים המגוחכות בין אפל לסמסונג, ששופט מוציא צו שאסור יותר למכור גלקסי S3 בארצות הברית. עכשיו, כאילו, חשוב, עד שיתברר המעמד החוקי של פטנט לגבי כפתור בית או איזה משהו כזה, חשוב להבין, המשמעות זה אובדן של מיליארדים, לא רק במחירות פוטנציאליות, אלא גם המכשירים כבר הוזמנו ויוצרו. כלומר, זה בעיה כפולה ומכופלת, ופה זה עוד פי אלף, כי מדובר על תוצרת חקלאית שהיא לא יכולה לשבת במחסן כמו פלאפון, היא פשוט נובלת או הזרעים מתקלקלים או דברים שכאלה. אז זה בדיוק מה שברק אמר. עכשיו, מאיפה החוק הזה מגיע? המצב החוקי הזה כבר קיים די הרבה זמן, אבל ספציפית ב-2010 הייתה באמת תביעה בין מונסנטו לחברה קטנה, ואז בית המשפט שדן בזה קבע תקדים שהוא אמר, בית משפט שהוא פחות מהסופרים קורט, כלומר בית משפט מחוזי, השלום וכולי, סליחה, בית משפט שהוא לא פדרלי, לא יכול להוציא אינג'אנקשן למניעת מחירה. אוקיי? זה היה התקדים ב-2010, וזה נכנס, ומהסוף 2010 זה נכנס לספר החוקים האמריקאי, וזה פשוט לאט לאט פייפע עד שזה הגיע לחוק ההסדרים הזה, אבל זה שהנשיא אובמה חתם על זה לא אומר כלום, בפועל זה כבר המצב החוקי. למעשה, מה שנכנס לחוק ההסדרים הזה, זה גם שסוף סוף לאיזשהו גורם בממשל יש יכולת להצביע ולהגיד אתה לא מקבל את הפטור הזה. עד עכשיו, ספציפית, עד שבית המשפט הפדרלי לא דן ולא הגיע להכרעה במקרה שלך, ששוב, כמו שברק אומר, זה יכול לקחת עשור לפעמים, אי אפשר היה למנוע ממך למכור את התוצרת. עכשיו, נניח ומתגלה זיהום אי קולאי חמור בשדה שלך, שר החקלאות יכול להגיד, לא, אני מונע ממך לקבל את הווייבר הזה, ואתה כן לא תמכור את התוצרת שלך. שזה בדיוק מה שצריך להיות, כאילו, אני לא יודע אם זה צריך להיות ברמת שר החקלאות, אבל לצורך העניין, סוף סוף יש איזשהו מנגנון של התערבות בעניין, של האם לתת את הווייבר או לא, שעד היום המצב החוקי היה שהוא ניתן אוטומטית.
אף שתדע לך שמבחינת הקונספירטורים זה משנה מעט בגלל שמבחינתם הרבה פעמים הם מעדיפים את השליטה אצל הבתי משפט המקומיים, כי ביניהם הבית משפט הפדרלי זה הממשלה שהם בכיס של החברות הגדולות. אז זה לא ישנה הרבה הספר הזה.
אבל זה היה ממש יפה בעיניי, ראו את זה הרבה, כאילו גם בעניינים פנים מדינייתיים, רואים את זה ממייקל מור והבנד אוף קרייזיז שלו,
כן,
שישר מתנפלים על כל נושא, ורק כאילו, רק צריך שהשם שהם יוצאים נגדו יהיה בצד הנכון של המפה הפוליטית, וזהו, הם פשוט נכנסים בו.
זהו, יש כתבה מעניינת, או נחמדה של, זה בסקפטי בלוג, על, בעקבות זה, על השימוש במילה מונסנטו, שבעצם מצמצם את רוב הסיפור פה לשימוש במילה מונסנטו, והוא מראה, נותן דוגמאות איך אנשים מביאים את זה בכל פעם, אפילו בתבקרים שלא קשורים, שבהם מונסנטו לא הוזכר כאיזשהו טיעון רגשי, כי זה מייצוג של איזה רשע, שכמובן כל דבר שמחובר אליו הוא שלילי, הוא מלוכלך.
אז זהו, שפה לפחות, כאילו, בהערות השוליים של החוק, המילה מונסנטו מופיעה, כי הוא נגזר מהתקדים המשפטי של 2010. אבל כמובן שלא זה מה שיצא לציבור, וכאילו, מונסנטו פה זה היה סתם name dropping.
לא, זה הכל זמין לקריאה מלאה.
כמובן.
זה לא, זה פשוט, היו איזה כמה אנשים שתפסו מה שהם תפסו, העבירו את זה לחברים שלהם, אז זה התפשט.
אז זהו, זה, וזה ממש עצוב לי על מקרים כאלה, כי אתה יודע, אני רוצה להגיד, כאילו, אבל מצד שני, מונסנטו זה fucking assholes. זה כמו שהיה עכשיו את המקרה בין מועצת החלב לאברי גלעד. שמעתם על זה?
לא.
אברי גלעד, שכאילו,
he's a douche.
כן, he's a douche, ומסתבר שהוא ניזון מהדף חלב או מיתוסים. ובכל אופן, אבל הדף חלב או מיתוסים, יחד עם כל ה-99% קרפ שהם שמים שם, הם עשו משהו נהדר, הם עשו תחקיר, והם גילו שבאמת מועצת החלב הכניסה, בניגוד להוראות משרד החינוך, ערכות שהן מספרות לילדים כמה חשוב שהם יצריכו חלב לבתי ספר. שזה פשוט נורא והיום, זה באמת נורא והיום, והערכות היו שנה באישור משרד החינוך, ואז משרד החינוך אמר, לא, לא בבית ספרנו, אבל הם המשיכו עם זה.
אוי.
ואברי גלעד אמר את זה, זה מגובה עובדתית, והוא קיבל מכתב תביעת דיבה ממועצת החלב.
What?
כן, שהוא כאילו season desist כזה, ומה אתה מפיץ שקרים, למרות שהם דיברו עם אנשים במשרד החינוך, ומשרד החינוך אמר, לא, לא, אסור להם כבר להיות פה. אז הוא עשה שוב פעם תוכנית, ואני רציתי לשים אותה בלינק בספק סביר, על כאילו, אתם רואים, כאילו, ככה בדיוק צריך להיות, לעמוד בפני תביעות דיגה וזה, אבל תוך כדי הדברים שלו, הוא גם שזר את העובדה, אתה יודע, אחרי שהוא סיים לדבר על כל הדברים העובדתיים, הוא אמר, והנה לדוגמה הגרף של מדינות שצורכות חלב והשברים, האוסטיופורוזיס בהם. ואני כאילו, לא היית יכול להשאיר קטע אחד נקי שנוכל לזה?
לא.
אז הייתה פרסומת כזאת שחייל וחיילת מדברים, והחייל כאילו נרדם על הטלפון, והחיילת, וככה הם ישנים ביחד. כן, למרות שהם רחוקים. והוא יצא נגד הפרסומת הזאת, על הקטע של איך, זה מה שמלמדים אותך, לישון עם הסלולרי שיסרטן אותך, וכאילו, ממש, זה כל כך יצבן אותי. ותלמד לפני שאתה מדבר.
אז זהו, אז זה בסה, כי כאילו, לצורך העניין, חלב ומיתוסים עשו אחלה תחקיר על הקטע של מערכת החינוך, וכאילו, הם דיברו עם האנשים במשרד החינוך, ובאמת מועצת החלב יצאו זונות, והלוואי והם ייכנסו.
יופ. טוב, תראו, אני הסברתי זה כמה פעמים. אנשים, זה דבר נורא. כל פעם שאתה מאגד כמה מהם, וכמה שיותר מהם, זה נהיה יותר גרוע. אז יש לנו בעיה עם קואופרטיבים ומועצות. אתם צריכים מקסימום 3 אנשים שיושבים עם מיקרופונים ומדברים עליכם דרך האינטרנט. וזהו. מעבר לזה, זה רק שחיתות.
רגע, ערן ואביב נודו מהפודקאסט.
סורי, גייס. ראשון לאוגוסט 2011, שזה לפני לא שנתיים, שנה וכמעט וחצי, או קצת יותר מבחצי. אלון אברהמי שלח לנו מייל.
אה, אתה דושבג. לא, אני לא מכיר.
וואו.
כן, סליחה.
שבו, אחרי מחמאה שהוא נתן לנו, שאני לא אקריא מטעם צניעות, הוא כתב כך: ישנם אתרים ואפליקציות שמבטיחים ביטחון בעיות שינה, הירקעות, הוספת אנרגיות, הורדת מתח, והכל דרך שמיעה של צלילים בעלי כל מיני תדרים שונים, סוגריים שילוב של גבוהים ונמוכים. האם זה באמת עובד, או שזה טעות גמורה שמשלמים עליה כסף? אני חייב לציין שניציתי המון אפליקציות לאייפון, מקף פזיז, או פזיז, הוא אחד האתרים המפורסמים בעניין, לא קרה לי כלום לטוב ולרע. עד כאן? אז אנחנו נגיע באמת לעניין של התדרים. יש פה באמת תעשייה שלמה שעומד מאחורי זה, אבל לפני זה, מכיוון שככה אני הלכתי, בוא נתעסק קודם כל עם פזיז קודם. אז הלכתי לאתר של פזיז, שזה פי, פיז, זה פי, C-I-Z-Z, שזה שם לא הכי טוב, ובעברית זה אתה יכול גם לקרוא את זה כפזיז. אגב, שמעתי כמה הגאיות שונות של זה, ונראה שהגאיה הכי קונסיסטנטית זה פזיז.
פזיז?
מהפי, יש השעיה קצרה אחרי הפי. לא חשוב. בכל מקרה, האתר, הסתכלתי לאתר, ויש שם דברים לא טובים. זה לא נראה טוב. זה, אתה נכנס לאתר, ואז יש לך כתוב, תרגום שלי, אם אתה כאן, אתה יודע כמה זה רע כשאתה לא יכול לישון. וסביר להניח ששמעת על איך שפזיז היא דרך מוכחת מדעית לנצח נדודי שינה.
מוכחת מדעית?
כן, bold claim. והמוצר הזה עצמו עבר כמה וריאציות, שתדעו לכם. אחרי המשפט הזה מדבר על זה שפעם זה היה חבילה של תוכנה, עכשיו יש את הגרסת לייט, שזה בעצם קובץ של 60 דקות, ועוד איזה בונוס של 20 דקות, יש לך הצעה לתשלום, ואז יש לך כותרת, כן, אבל האם זה עובד?
אה?
סימן שאלה?
האם?
ואז כתוב, רוצה הוכחות? סימן שאלה? כך רגע, ובדוק מחקר עצמאי על פזיז. או שאתה יכול להסתכל על...
אני כן!
זה השם שלו. רוצה הוכחות? סימן שאלה? כך רגע ובדוק מחקר עצמאי על פזיז, או שאתה יכול להסתכל על כמה מבקרים ידועים ולשפוט בעצמך, או קרא מה שכמה מתוך 100,000 פלוס לקוחות מרוצים אחרים שניסו ואהבו את התוצאות. גם שוב, זה לא בעיה בתרגום שלי, המשפט האחרון הוא דפוק. אחרי זה שאין קישור למחקר, שתקראית
מה זאת אומרת? אתם אומרים מחקר, הם לא מביאים את הקישור?
לא, יש האם זה עובד ואז רוצה הוכחות, כך רגע קרא את המחקר, אין קישור למחקר בטקסט הזה ואין קישור לאף מחקר בכל האתר.
מהמם.
אני יודע. אחרי זה יש איזשהו עוד פעם מצע למבצע, לבקנייה, ובצד יש בעצם יש טסטימוניאלס של 4 מבקרים בעלי שם כזה או אחר, 2 או 3 יזמים ואחד אחר הוא שחקן רוגבי יחסית מוכר. מעבר לזה יש לך את הסייפטי שכתוב את כל הדברים הנכונים, שזה לא לאנשים עם אפילפסיה, זה לא אנשים דיכאון קליני, לא אנשים בעיות פסיכולוגיות או נורולוגיות, אנשים כאלה צריכים ללכת לרופא, וזה אסור להשתמש בזה בזמן נהיגה, או בזמן ביצוע מסיבות אחרות שדורשות ערנות.
ובכל זמן אחר שיש לך הפרעת שינה מבעיות נורולוגיות כאלה או אחרות.
לא שמעתי מה אמרת. והדבר האחרון נוסף שיש שם זה About Us. לא, זה עדיין לא מחקר, אין מחקר. אני מבטיח לכם, אין מחקר באתר.
רציתי את המחקר.
אבל About Us יש את הסיפור המצאה של המומציא, שראיתי וריאציות שונות שלו גם במקום אחר, גם בתוך האתר עצמו, אתה לא יכול להגיע לזה דרך לינק, אם אתה מחפש את האינטרנט, אתה מגיע, יכול להגיע לזה, זה עדיין קיים בתוך האתר. פשוט הוא לא... הוא לא... הוא לא מטופל כמו שצריך, וזה כבר הרבה זמן אגב. אבל יש שם סיפור על מאמן, על הבחור שמציא את זה, שהוא היה מאמן אישי, הוא גם היה ב-British Forces, אבל זה רק בגרסה המגניבה.
מה זה בגרסה המגניבה?
תראה, אני עשיתי כמה חיפושים על כל מיני דברים. בין השאר מצאתי את הסיפור המצאה הזאת בוורסה היותר ארוכה, שמתחילה עם זה שהוא היה ב-Royal Marines. בגרסה יותר מאוחרת כנראה החליטו להוריד את זה יחד עם עוד כמה הסברים לאיך הוא פיתח את השיטה, ואני אולי אביא לכם איזה שילוב של הסיפור. הוא לא מאמן אישי והוא גילה את כוחו של הנמנום. כן, ספציפית מדובר על נמנום. הוא עבד אחרי זה עם האפנט ולמד על כוחו של המיינד. אז הוא ניסה כל מיני מוצרים להירגעות ורדמות כדי להשיג את הנמנומים האלה באמצע היום. הוא יצא לא מסופק, אז הוא החליט ליצור אחד משלו שהדגשים שלו היו שהוא יותר מגוון. זאת אומרת שהטרקים השתנו, זה לא כל הזמן יהיה אותו טרק של מוזיקה או אינדוקציה היפנוטית, ושזה יהיה מותאם אישית מבחינת זמן. מה שהוא רצה זה לא משהו שרק עוזר לך להירדם לזה, הוא רצה בעצם ממש תוכנית שהיא בדומה לאינדוקציה היפנוטית, יש לו אינטרו שמכניס אותך, מרגיע אותך, מכניס אותך למצב של הירדמות, רץ על גבי הזמן שאתה נרדם ומשאיר אותך במצב טוב, ואז מאיר אותך כעבור כמה זמן, עם אוטרו כזה. אז אתה יודע, זה יכול להיות 20 דקות, זה יכול להיות רבע שעה, זה יכול להיות שעה, מבחינת נמנומים, והוא אומר, אין כל תוכנה שיש היום בשוק, היא מציעה זמן כזה או אחר, אני רוצה כזה שאני יכול להתאים אותו לאיזה זמן שאני רוצה. וזה מה שהוא עשה, אם אתה יודע, הוא נכנס לזה אולי קצת יותר מאוחר, אבל הוא מצא דרך לעשות כל מיני משפטים כאלה של אינדוקציה, שיש מילון שלהם שיכול לשלוף אותם רנדומנדית, מילון כזה של צילים, מילון של מוזיקות, ואז הוא עושה שילוב לפי הזמנים, שזה כל פעם יוצא לך טרי, אבל כל פעם מאינטרו, אוטרו, זה לא מוצר שלרוב אפשר למצוא היום, מה שלך זה גרסת לייט, שזה קובץ אחד של 60 דקות, ועוד קובץ של 20 דקות, ואני מבין שיש עוד קובץ של 20 דקות שאתה יכול להשיג. זה מה שרוב האנשים מקבלים לפי הבנתי, וזה רוב הביקורות שקראתי על זה, בלי שום קשר לעניינים המדעיים. אוקיי, אז כאמור, אין קישור למחקר, אבל לפי הבעייתיות באתר, אמרתי אולי פשוט אם עבדו את הקישור, אולי הפעם הסתכלתי ב-Wayback Machine, לא מה שצריכתי למצוא מחקר, אני אגיד לכם מה אחרי זה כן מצאתי ב-Wayback Machine. חיפשתי בפאבמד מחקרים עם פזיז, לא מצאתי, אבל כן מצאתי מחקר אחד שיש בו את פזיז, או פזיז, שכן, אבל זה המחקר עם מתנדב אחד מצוות הכותבים של המחקר, ושבו בעצם בדקו מאמץ בשרירי העין, ולא מצאו הבדל משמעותי במדד העיקרי, אך מצאו שפזיז בתוכנית סליפ שלו הכי טוב למנוחה שלמה של העין, שזה בהשוואה למשחקים דמויי Space Invaders, לסלייד שואו ותמונות שהם לא בסלייד שואו, והבקרה שזה בהיה בקיר לבן.
שאלה.
כן.
אני לא הבנתי.
זה לא משהו שבמהלכו אתה עוצם את העיניים?
Pretty much.
ולעצום את העיניים התגלה כי יותר מנוחה לעין מכשהן פקוחות?
המנוחה הכי טובה לעין. וזה רק במצב הסליפ שלו, יש להם עוד שתי תוכניות שמשתמשו בהם. יש מדיטייט ואנרג'ייזר.
אז מתוך שלוש תוכניות, תוכנית אחת התגלתה ככזו, שכשמשמיעים אותה, מנוחת העין טובה יותר?
לא, גילו של בן אדם אחד, שבזמן שהוא עשה את זה, בהשוואה לזה שהוא שיחק Space Invaders, הוא הסתכל על סלייד שואו, אז זה היה המנוחה הכי טובה לעין. המחקר הזה לא נועד בשביל לבדוק את פזיז, כן, אבל הוא זה המחקר הכי שמצאתי שבו פזיז מוזכר בו.
Can't make that shit up.
כן, אז כן, אוקיי, אז מה, רגע, מה זה הפזיז, מה זה הפזיז הזה בכלל, מה קורה שם? אז כאמור, כיום לרוב יש את הגרסת לייט שזה טרק, מה שקורה בטרק הזה יש ככה, יש מוזיקה מאוד רכה ונעימה ומהדהדת, ויש בן אדם שמדבר ועושה, פשוט מעביר מעין סוגסיות האלה שהם ממש נשמעים כאילו נשלפו מתסריט של אינדוקציה של היפנוזה. Your eyes are getting heavy, you're feeling yourself getting close, כל השתיקים האלה, בכל כמובן מאוד דרך ונעים. וכבר כאן במעט הזה יש הרבה אלמנטים שעשויים לעזור לך להירדם. אוקיי? ואני הולך לדבר עליהם קצת עכשיו. יש לך התנאיה בעזרת הפעולה של עצם זה שאתה, עכשיו כל פעם שאתה הולך לישון, עכשיו אתה הולך לשים את המכשיר הזה, או והצלילים הספציפיים, כי שוב זה לא טרקים משתנים כמו פעם, הצלילים הספציפיים והמשפטים הספציפיים, זה יכול ליצור התנאיה לשינה. יש לך סוגסטיה ופלצבו, סוגסטיה דרך המשפטים ההיפנוטיים, כל מיני אפקטים של פלסבו או השפעות תמויי פלסבו עשויים לקרות בעקבות זה שעצם קנית את הטרקים, השקעת בזה כסף, אתה רוצה שזה יעבוד, או שאתה באמת מאמין שזה יעבוד בגלל המחקר המדעי הנהדר שאין באתר. ובנוסף יש הרגעות, שזה המוזיקה הנעימה והכל הנעים. בנוסף זה גם זה יכול מיוחד מומלץ גם לשמוע את זה עם אוזניות, גם לא עם אוזניות, זה אתה מטביע את הרעש החיצוני, זה מאפשר לך איזשהו מיקוד למאומץ, שזה גם כן מקושר היטב עם היפנוזה. אז יש פה כמה אלמנטים שכן מזוהים עם דברים שעוזרים לרדם, מיוחד, הייתי אומר, רגיעה ככלל, זה אחד מהם, אז זה עשוי לעבוד. הבעיה עם הדברים הסוג האלה, סוגסטיה והירגעות, זה שהם מאוד מאוד סובייקטיביים, ומניסויים פעם אחרי פעם, זה כל אחד מהשיטות האלה או הווריאנטים שלהם נראה של אף אחד מהם לא עובד יותר טוב מהשני, וזה מאוד תלוי בבן אדם. ובעצם
אם אני מבין אותך,
כן,
למעט ההשקעה הכספית שיכולה לגרום לתמריץ שזה יעבוד, בגדול זה יכול להיות שווה ערך ללהשאיר את הרדיו על סוף שבוע רגוע בגלגלץ.
אני לא יודע, זה שבן אדם מסוים כן, אבל אנשים אחרים לא. זה מוזיקה, סוף שבוע בגלגלץ זה עדיין יכול להיות לך יותר מדי מקצבים, יותר מדי רעשים, יותר מדי גיוון. זה באמת עובד על, לא יודע, זה לא שיטה, זה לא באמת, המוזיקה הזאת לא נבנתה בצורה מדעית, אבל אינטיוטיבית, אתה יודע מה זה מוזיקה יותר מרגיעה, שהיא שומרת עליך בפוקוס, אבל לא מאמצת אותך, שזה שוב כלי חזק ברגיעה והיפנוזה. אז אני אומר, זה עשוי לעבוד, אבל זה מאוד אישי, ו... לפני שאתה מגיע לשים על זה כסף, יש הרבה המלצות לאנשים עם בעיות שינה, שאתה יכול לנסות ולהוסיף לפני זה, וגם יש לקחת את כל אחד מהמרכיבים האלה, או חלקם, ולעשות אותם בנברד בלי כסף.
כמה זה עולה?
אז זהו, הגרסת לייט, מה שאני ראיתי, זה, אני חושב שזה היה $10 או $15, פלוס אתה מקבל 60, טרק של 60 פלוס 20. שזה, אני לא יודע מה המחיר בשווה על הדברים אחרים, אבל זה, לא יודע, לא נראה לי יקר מדי.
כן, זה לא ריפ-אוף.
לא, זה לא ריפ-אוף, זה לא ריפ-אוף. אבל אין הבטחה, בטח שלא מגובת מדעית, שזה יעבוד. אבל אני אומר, יש שתי דברים. קודם כל, יש הרבה המלצות שאני אכנס להם עכשיו לגבי איך אתה יכול לשפר את היכולת שלך להירדם. יש גם עניינים של איכות השינה, אבל זה כבר סיפור אחר, או סיפור שאני לא אתייחס אליו פשוט בנושא פה. מדבר בעיקר על להירדם. אז בואו באמת נעבור על ה... אז אני אומר, יש כמה המלצות ששווה לנסות למי שעושים כסף, וגם הרבה מאלמנטים, ספציפית אני חושב על רגיעה יותר מאשר משפטים של סוגסטיה, אתה יכול לייצר בעצמך. או לייצר בצורה שלא תעלה לך כסף. אז ככה, אלה... קודם כל, אתה בא לרופא או מומחה עם דיווחים על בעיות בשינה, כושר הירדמות. אז קודם הוא היה פוסל כל מיני בעיות של נשימה, הפרעות נוירולוגיות או הפרעות פסיכולוגיות קליניות של דיכאון, חרדה, שהן מצריכות איזו התייחסות או התערבות יותר מיוחדת. ואז אפשר לעשות כמה דברים. יש תרופות שזה הכי פחות מומלץ, בגלל שאתה מפתח סיבות לזה מהר מאוד, וגם כמובן יש אופציה של סייד אפקט, ויש גם ייחוס לזה שהשינה עצמה תחת התרופות היא לא טובה כל כך, וזה בכל מקרה שומרים את זה מקרים יותר קיצוניים. הדברים שרוב האנשים יכולים ללנות מהם, ואפילו מהקשבת הפודקאסט הזה, לקחת את הדברים האלה לתוך חייכם, לשפר אותם. יש כמה דברים שמדברים עליהם, אגב, CBT באופן כללי, שבין השאר יעבירו בו את כל הטכניקות האלה, נמצא יותר אפקטיבי מתרופות לאורך זמן, אפקטיבי באותה מידה כמו התרופות בזמן אמת.
רק תרחיב על CBT.
CBT, Cognitive Behavioral Therapy. אני לא יודע מי שזה תרגום בעברית, אני חושב שתרפיית קוגניטיבית בהבריאלית התנהגותית.
פסיכולוגיה קוגניטיבית.
פסיכולוגיה קוגניטיבית התנהגותית.
לא.
אוקיי.
I will allow it.
שזה ידוע גם כ-EBT, היחיד שקיים כרגע, Evidence-Based Therapy.
אוקיי.
כן? זה חלק מהדגש שלה, והיא שומרת על זה יפה מאוד, וגם צריכה להראות תוצאות בצורה יפה מאוד, בגלל זה היא מבוססת על ממצאים מדעיים שניתן לראות אותם, ממצאים אמפיריים או דיווחים שהם מספיק חזקים, להבדיל מי הרבה מרעיונות פסיכולוגיים אחרים. והיא קולט בתוכה כל מיני טכניקות. אז כמה דברים הקלאסיים שמתעסקים איתם בשינה, זה ככה היגיינת שינה קוראים לזה. יס, יס. שזה, שתהיה לך מיטה לדאוג שהמיטה שלך נקייה ונעימה, שהטמפרטורות בחדר היא נעימה לשינה, שיהיה לך שקט כל הזמן, ושיהיה חושך. ויש עוד כמוני בטח אלמנטים כאלה שסביב הרעיון הזה של מצב של נוחות מקסימלית. וניקיון זה חלק עקרוני מזה, זה נראה לי מאוד אישי. מעבר לזה יש לקבוע את ההרגלים והמקצבי ישנה. זאת אומרת, בוא נראה. ללכת לישון בשעות קבועות ולישון לזמן קבוע, להתעורר בזמן קבוע. להפוך את המיטה למקום שהוא שינה בלבד. זאת אומרת, לא לראות טלוויזיה במיטה, לא לאכול במיטה, להשתמש בו רק לשינה, רק כשאתה הולך לישון, כשאתה קם, אתה יוצא ממנו. לא לקרוא שם ספר, ואם אתה מתקשה להירדם, אומרים, אז תקום מהמיטה, תלך לסלון, תשב איזה 15 דקות, חצי שעה עם ספר, ואז תנסה עוד פעם. להקפיד על טקס שינה קבוע, בין זה הפיג'אמה שלך, צחצוח שיניים, לעשות כל מיני דברים שהם, יוצרים התנאיה של הנה עכשיו אנחנו עושים לשינה, במקום המוקדש לשינה בלבד. מעבר לזה, להוציא שינה מיותרת מהחיים שלך, זאת אומרת אם אתה ישן 7-8 שעות ביום, אין סביר להניח שאין לך צורך בתנומה. אם יש לך בעיה בשינה, אז בטח אל תנמנם, תנסה לא נמנם. בנוסף, להיכנס לכושר, מסתבר שזה טוב מאוד. ולעשות, בנוסף, להכניס לטקס הזה שאתה עושה לפני המיטה, לעשות איזו שיטת הירגעות. שבכל המקומות שתסתכלו, שמבינים מה הם מדברים, כל שיטת הרגעות היא טובה באותה מידה, מה שעובד לך, עובד לך. כן? שזה הכל. זה גם דברים שאנחנו רואים במחקרים, שאנחנו בודקים מהי שיטת הרגעות. בוא נבדוק מדיטציה מול מכונת רעש. בוא נבדוק מכונת רעש, צריכה מכונת רעש לבן, או ורוד, למול היפנוזה. בכל המחקרים האלה, בסופו של דבר נראה שהם כולם פחות או יותר שווי ערך, תלוי בבן אדם ובניסיון החיים שלו, במרכב שלו. תעשו את כל הדברים האלה, תנסו את כל הדברים, יש לכם בעיות שינה.
יכולה להמליץ על עוד משהו שעובד מצוין?
בוודאי.
תשנו ביחטה, היא מתנדנדת, וזה מקצב מצוין, וזה פשוט מרדים הכי טוב שיש.
זה גם יכול להיות.
כמו אוטובוס.
באמת, כמו אוטובוס, כמו ארסל, זה פשוט מפנק.
יכול להיות שהתנועה באמת היא עושה משהו, אבל מעבר לזה, זה שאת בלב ים, למרות שאת זה, יש רעש לבן של הים, של גלים, גלים מייצרים רעש לבן.
רעש מעולה, זה לא רעש, כן.
שזה גם כן, בדומה למה שדיברתי, זה יוצר סאונד שהוא קונסיסטנטי, שמעסיק את החושים שלך, ולא באופן מאומץ. שזה נעים, וזה עשוי להטביע גם רעשים אחרים. אומרים שמשל, אם אתה נמצא בחדר מלון, ויש שני אנשים שמדברים בכל רם, אז אתה יכול להפעיל מעברר, ואז המעברר עושה רעש לבן, הוא בעצם משדר את כל התדרים באותו ווליום, וזה בעצם יוצר כמו עוד 1,000 קולות, ואז אתה פשוט לא מתפקסס בכלום, וזה לא מפריע לך באותה מידה. I don't know if that's true. כן, אבל כל זה נורא נחמד. אבל בעצם...
מה עם הפזז?
אנחנו, כן. אז שוב, זה באמת, בסעיף האחרון דיברת על הירגות וזה, ועל... בין הירגות ראיתם שכלול גם היפנוזה וגם דברים כמו רעש לבן או מוזיקה מרגיעה, שגם כן כלול בהירגות. כל הטכניקות מקובלות. אבל אנחנו לא רוצים איזה משהו שעשוי לעבוד, עשוי לעבוד. אנחנו רוצים איזשהו פיקס מעולם המדע שעושה איזה קיצור דרך... שהוא יעיל ויכול לעבוד לרובנו בצורה בטוחה.
קליק, אני רוצה קליק קליק.
גם אני רוצה, זה.
לפני שינה?
לא, שיהיה כפתור להירדם פשוט. זה היה דבר נהדר.
קליק קליק.
יש לי חברה כזאת שברגע שהיא מחליטה ללכת לישון, בדרך לקרית היא כבר נרדמת.
That's fucking amazing.
אני פשוט מקנה בה, אבל ככה יש שינה, אומרת לילה טוב, אופ.
טוב, אז לא כולנו כאלה.
כן, הרוב לא, אבל...
לראות את הפיקס, ולמרות שפזיז בכתר הנוכחי שלו, לא מדבר על שום טכניקה כזאת, ובעצם הוא נותן לנו, טוב, הוא לא נותן שום סיבה מדעית שזה יעבוד, או מחקר מדעי שתומך בזה שזה עובד, בצורה יעילה יותר משאר הדברים, בעבר הוא כן נתן.
Oh, really?
Oh, yeah. טוב, יש פה סיפור קצת מוכר עם הפזיז הזה, אבל שבשהו שלב הממציא הזה מחר את החברה הזאת לזה חברה אחרת, אחרי זה מחר לו זה חזרה, ואני לא יודע בדיוק איפה עוקב, איך זה עוקב בזמנים, אבל מה שאני הולך להקריא לכם זה מ-2005 ב-Way Back Machine. היו שם עוד איזה 3-4 וריאציות. ששם, חביבי, יש לך גם scientific proof, וגם technical explanation. אז בסיינטיפיק פרוף יש מחקר שמראה, מדבר על כמה זה איכותי לנמנם, כמה זה טוב לך, ויש סיכום של הספרות באותו נושא. So that's the scientific proof.
באופן כללי.
כן, באופן כללי. לא, זה בש... יש אפילו התייחסות, אין אפילו התייחסות לתוכנה או לעקרונות בתוכנה. Scientific proof זה הכל על כמה נמנום זה נהדר, שלפי הבנתי זה די נכון.
זה נשמע כמו הפרק שקריימר ניסה לנמנם תנומות של 15 דקות כזה בעיר.
זהו, לגבי הפאור נאפס האלה, אני לא בטוח שזה. בגדול, לפי הבנתי, לא אכנס לזה עומק, כי באמת לא, זה לא נושא שחקרתי, אבל נמנום זה דבר שמשפר ביצועים והרגשות בהנחה שיש לך איזה חוסר שינה מסוים. אם ישנת את 8 שעות ביום, אני לא בטוח ש... צריך להסתכל בספרות, לא בטוח שנאפס הצליחו להראות בצורה מרשימה שהם עוזרים. לא זה העניין, אבל בוא נחפש למה שפזיז
פזיז
פזיז
פזיז. רגע, הוא לא דיבר על זה כל מה שאסור לנו להגיד פעים כאלה, כי זה עורך
פזיז.
לכן הוא נכת זה, אני עושה זה בעדינות.
פזיז.
בוא נעבור לטכניקל אקספלניישן בשביל לראות למה זה בעצם מגובה מדעית כקיצור דרך בדוק. אז ככה, אז מה שהם אומרים בטכניקל אספלניישן, זה מסביר בדיוק איך זה עובד, ירון. יש פה שלושה אלמנטים עיקריים, יש כאן את המוזיקה והסאונד אפקטס, שמוזיקה מרגיעה, סאונד אפקטס אמורים להיות גם, אני שמעתי אגב טרק אחד כזה בשביל להבין מה קורה, שזמין ביוטיוב, לא בטוח עד כמה הוא מייצג את מה שמוכרים היום, אבל אני לא זוכר שמעתי שם את האפקטס, אבל זה אמור להיות אפקטים כמו שיש בהרבה דיסקים להרגעה שהיו נפוצים משנות ה-60 עד ימינו, צלילים מן הטבע, שהרעיון מאחוריהם שהם הרבה פעמים קשורים לרעש לבן, זה מין רעש רקע כזה שהוא שוב, הוא לוקח תשומת לב מהשמיעה שלך, מהחושים שלך, אבל לא כזאת שהיא דורשנית, כזאת שקל להתמקד בה, וזה הופך להיות מין, רעש לבן, רעש לבן, רעש ורוד, מה שאתם רוצים. אז יש את המוזיקה, את הסאונד אפקטס, אז יש NLP, חברנו היקר, שזה לפי, אם תקשיבו, תלכו אחורה, אתם יכולים להקשיב לתוכנית 69 שעשיתי, NLP זה נונסנס, פזיז. כאמור, NLP זה נונסנס, אני לא אכנס לזה כמו שעשיתי בתוכנית 69, שזה חצי שעה של זה, אתם מוזמנים ללכת ולבדוק, אבל הבעיה העיקרית שלו זה שהוא... אין דבר אחד כזה שנקרא NLP, זה משתנה מהמורה למורה. החיבור ביניהם זה בעיקר בשימוש בשפה המסחרית שמדברת על המוח כתכנות, ועל השפה כדרך לתכנת אותו. בעצם, שמסתכלים על כל מיני אנשים שמתעסקים ב-NLP, מסתכלים בכל מיני שיטות. כשזה עובד, הם בדרך כלל משתמשים בשיטות שמשתמשים בהם למשל ב-CBT או בהיפנוזה, דברים שיראו יעילות במחקרים, בדברים אחרים. It's basically nonsense. ואיך הביטוי של זה בא, כן?
זה מאזין שלח לנו בדף הפייסבוק לניסוי האורז שמדברים אליו לא יפה והוא מגדל עובש בגלל הכללות. ואיפה זה? בדף של מאמן NLP. כי זה מראה שלמילים יש משמעות על המציאות. אז אני אומר, באמת, NLP זה הכל.
כן, כן, כן. זה בהתאם למורה סלש גורו שלך, שזה בדרך כלל מה שקורה. יש, דיברתי קצת, אם אני זוכר נכון, על הסכסוך בין המורים השונים והתפצלויות. בעצם כולם גם יצאו מתוך ה-Landmark Forum, וכל הכנסים האלה לשיפור עצמי, וזה, זה, כן. זה עוד אחד מיני רבים של בולשיט שיש לו כותרת שאנשים נדבקו אליה. מסיבה כזאת או אחרת. ואיך זה אמור להתבטאות גם בתוך הפזיז ומוצרים דומים לו? זה פשוט משפטים שהם בגדול למשפטי, שוב, אתה יכול לראות אותם בתסריטים של אינדוקציה להיפנוזה, אז משפטים סוגסטיביים, שהם באמת נמצאו יעילים פחות או יותר להירגעות ולהביא אנשים מסוימים יותר מאנשים אחרים למצב או היפנוטי או הירגעות או אותו דבר. או משהו ביניהם. אבל הדבר האמיתי שבאמת אנחנו רוצים לדבר עליו זה ה-binaural beats.
מה?
binaural beats.
אוקיי.
ביטים בינורליים? זה לא neuron, זה לא משם.
לא.
זה oral. binaural. בינארי אורלי. כן. אל תגיד, אני אסביר לכם מה זה.
Yes. Show us the money.
אני הייתי משמיע לכם, אז זה קצת קשה לעשות בשבילי בלייב. אבל אני חושב אולי אני אשים פה את קטע, אחד המקורות שלי זה בריאן דאנינג, והוא בקטע שהוא עשה על binaural beats, הוא מדגים בלייב את האפקט, כי בעצם מדובר פה באשליה אודוטורית, אשליה של השמיעה, אשליה שמיעתית.
אוקיי.
כן, בעצם
הווקלי זה...
כן, מסתבר שאם אני שם לך אוזניות ומשדר לך בערוץ אחד טון קבוע ובערוץ השני גם כן מה אמרתי? התחלתי מימין?
בערוץ אחד
בימין או שמאל אני מתחיל, אני נותן לך טון אחד קבוע בערוץ השני נותן לך טון אחר קבוע שהוא מספיק קרוב מבחינת התדר רק כמה הרצים בודדים אני לא זוכר את הטווח הספציפי שבו אתה יכול לעשות את זה אבל כשאתה עושה את זה, אתה בעצם שומע קצב, אתה שומע עלייה וירידה, מעין אוסילציה כזאת.
Really?
אתה תשמע, אתה בעצם משדך באוזן, בשני אוזניים משדך טו, בפרשים קטנים, ואתה שומע וכולכם יכולים לעשות את זה, למצוא ביוטיוב יש מלא binaural beats חופשי. אתם יכולים למצוא אחד שהוא באמת טוב. מצאתי כמה שהם טוענים שהם כן והם לא, וזה נורא קל לבדוק, כמה שאתם צריכים לעשות זה אם יש לכם סליידר של בלנס, להעביר אותו מימין לשמאל, אתם תשמעו שזה טון שלם, או לחלופין, אם אתם שומעים את זה מזניות, להוריד אוזניה אחת, לשים את זה, אתם צריכים לשמוע טון שלם, רק כשהם ביחד, השליה נוצרת, עד ששומעים. זה מדהים. זה מדהים נהדר.
זה אמור לעזור לי לישון? זה נשמע נורא
מחזק, באמת. Wait for it. מבחינה עקרונית, אין שום סיבה, שהצליל הזה שאת שומעת בסוף של דבר לא יהיה עוד סוג של איזה רעש לבן עוד איזה משהו שבשביל אנשים מסוימים הוא כן יהיה פוקוס שעוזר להסיק את החושים אבל לא יותר מדי ועוזר להירגע, להיכנס למצב היפנוטי whatever you want אין שום סיבה שזה לא יקרה אבל אנחנו מחפשים משהו קצת יותר מזה למה binaural beats, למה זה כזה מיוחד מה כל כך מגניב מעבר לזה שזה אשליה למה שזה יעבוד ויעשה משהו מיוחד
אגב, זה כבר אומר שאתה חייב להקשיב לזה עם אוזניות. זה לא יעזור אם תשים את זה ליד המיטה. רק עם אוזניות אתה שומע את האפקט.
לא, אלא אם אתה רוצה את האפקט המלא.
כן, זה קורה רק עם אוזניות, רק שכל אוזן מקבלת רק אחד מהטונים. המוח צריך לערבב את זה, לא הסביבה. איזה קטע. טוב, אז זה כבר אומר שרק עם אוזניות זה...
כן, או עם שתי ספיקרים שאתה יושב בצורה מסודרת מולהם. זה גם יעבוד.
אוקיי.
כן. אגב, אחד מהדברים שעשויים לפגוע בשינה זה לישון עם אוזניות. Just, סתם ככה שתדעו. מצאתי את זה גם כמה אתרים כהמלצה של משהו לעשות לשפר את השינה. אבל שוב, אז בתור כרעש עצמו זה יכול לעזור, אבל יש בעיה בתור סאונד כזה שאמור לעזור למקד ולא יותר מדי, זה, אתה צריך לעשות זה בדרך כלל על משהו נקי, אתה צריך לעשות זה על, או על מצע של רעש לבן וורוד, או על ריק. אם אתה מתחיל להוסיף מוזיקה, אתה פחות או יותר דופק את הברנורל ביט, אתה יכול עדיין לשמוע אותו, אבל אתה עשוי להיות מושפע מהדברים האחרים. שאיפה היא לעשות אותו נקי. אז מבחינת פזיז, הרעיון שאני אישית לא חושב שיש ברנורל ביטס בפזיז, שמעתי רק את הטרק האחד, שזה... גם אם אתה עושה את הסתה שם ואתה לא שומע אותם, זאת אומרת, גם אתה לא שומע את הבינורל ביטס בקליפ ביוטיוב, זה לא אומר, כי יכול להיות שפשוט מישהו יתיק את הקובץ, ואז הוא דפק את הסטריאו. אז זה לא, אני לא יכול להגיד על פי זה שאין בינורל ביטס. לא נראה לי שיש, כי יש הרבה מוזיקה, ולא ראיתי שום התייחסות רצינית לאיך הם, איך ולמה הם עשו את זה.
אבל מה, למה?
Alright, לצערי הנושא הרבה יותר רחב מזה. ולכן נמשיך עם זה רק בשבוע הבא.
ועכשיו הגיע הזמן לפינת המטר ספק סביר, שבו ברק יאתגר אותי בידיעות או חדשות מדעיות או דברים אחרים לגמרי, ואני אנסה לנחש מה האמת או מה שקר, תוך כדי שאני מביט בו במבט רציני.
אני צריך למצוא את זה. אה, מצאתי. יאה. כן. ואם כבר הזכרת דברים גרוטסקים.
מה?
אז אני הלכתי עוד פעם לחיות, כי בכלל אני מסתכל הרבה על חיות והם עושים... דברים לא מפסיקים להפתיע אותי, שזה כשלעצמו מפתיע אותי. יש לי פה שלוש חיות, שיש לגביהם כמה דברים, ואחד מהם יהיה לא נכון, אני גם אגיד לך מה הפרט הלא נכון. סליחה, אני אגיד לך מה הפרט נמצא בשאלה.
אוקיי.
נתון בספק. האם אתה מוכן?
לא.
אוקיי. האם אתה מוכן?
כן.
אורייט. נאמבר אונו וואן. לטאה מקורננת טקסנית. או the horned lizard?
כן.
לא זה לא lizard.
לטאה זה ליזרד.
כן, אבל זה איזה שם קצת אחר.
לא משנה.
כן. The horned lizard. זאת לטאה די מטורפת. יש לה מלא חיה במדבר, יש לה מלא צבעי הסוואה, ויש לה מין קרניים וקוצים כאלה על כל הגוף. זה נראה כמו שנשילו בין קיפוד לארמדילו למעין טנק של אורקים. משהו כזה.
I'd watch that movie.
כן. היא די מטורפת. היא מסתובבת סביב צמחים שנמלים מאוד ארסיות. ארסיות בעולם, אפשר לומר. מסתובבות סביבם. היא פשוט בולעת אותם בשלמותם, ובעזרת המוקוס שלה, היא מבודדת אותם בתוך הצוואר, שם הן גוססות לאט, והרע לא יכול להגיע לשום מקום ולהשפיע על כלום.
Oh God.
Pretty great. וכשהיא צריכה להגן על עצמה, יש לה כמה טקטיקות. היא מתנפחת, שזה עם כל הקוצים וזה, זה גם נראה מפחיד, וזה גם נראה מפחיד. ומשם זה רק נראה יותר טוב. יש לה טכניקה שהיא נמדה, נראה לי, או בסרטים של דני קיי, אני לא יודע מאיפה, אבל היא רצה מהר ועוצרת. וזה אמור לבלבל את האויב.
זה נשמע מבלבל.
נכון. ונתון בספק העניין. עד עכשיו כל אמת. עד עכשיו כל אמת. אבל עכשיו זה נתון בספק. היא משפריצה סילון של דם מהעין.
ומדביקה באיידס. ומדביקה את האויב באיידס.
לא, זאת לא, אלה לטעות הטרוסקסואליות. טרבל ג'וק. סטיינג אין. אוקיי, זאת חיה אחת. בואו נעבור לגרסהופר מאוס. גרסהופר.
מאוס.
יאנג גרסהופר.
מאוס.
מאוס. הינו עכבר טורף.
אוסון.
שזה כבר נהדר. הייתי צריך לעשות את זה, את העניין בספק, אבל לא. אני אגיד לך שיש עכבר שהוא טורף. גם כן חי בעיקר באזור טקסס, הזן הספציפי. הוא ניזון בין השאר מעקרבים וטרנטולות.
האכבר?
האכבר.
והוא לא אוסטרלי.
והוא לא, זה בטקסס. זה סוג אחר של אוסטרלים. אוסטרלים אמריקאים. טקסס. I don't know. It's ridiculous. כן. והוא... העניין המוטל בספק. פעמים רבות יש לו קטע מגניב ש לפני קרב או אחרי קרב, אחד מהחיות הנוראיות האלה שתיארתי, שהזכרתי, נעמד על שתי רגליים, מרים את האף שלו לשמיים ומיילל בקול עכברי. Like that.
אוקיי.
Like that.
כן, כן.
אוקיי. מיילל לא מכוון בוכה, מכוון כאילו שואג.
Battle cry.
Battle cry. כמו טן. שזה יכול להיות, I don't know. זה שתיים.
אוקיי.
שלוש. הסלמנדרה המנוקדת.
Oh.
You like that?
Okay.
You like that shit? You fuck that shit? אז הוא, כמו הרבה סלמנדות, הוא יכול לגדל בחדש רגל וזנב, ואפילו חלקי מוח מסוימים.
Really?
כן. והוא גם משחרר רעלים על גופו כהגנה. אז אם אתה מנסה, כאילו לנגוס בו זה לא יעזור יותר מדי, אם אתה מרים אותו, אתה ישר תזרוק אותו החוצה, ואולי אפילו יקרה לך משהו רע. והדבר המוטל בספק זה שהוא ניזון מפוטוסינתזה בלבד.
Come again?
ניזון מפוטוסינתזה בלבד. הוא איננו אוכל.
Come again?
ניזון מפוטוסינתזה בלבד.
איך קוראים לו?
זאת הסלמנדרה המנוקדת.
טוב.
יש לה נקודות צהובות על הגוף,
קלות
ענקיות. מכיר אותה? You fuck that shit? בכל אופן.
לפתח שהגיעו הנקודות.
כן. It doesn't make any sense. מה תבחר?
וואו.
שנו שוב, יש לנו את הלטאה שמשפריצה דם העין כדרך, כאמצעי להגנה. יש לנו את האכבר ששואג כמו טן, או מיילל כמו טן ליתר דיוק. שואג כמו אריה. והסלמנדרה שלא צריכה לאכול. Some tough shit, man.
תראה. Mm-hmm. לא יחמה. האכבר שמיילל, כאילו זה נשמע מטופש, אבל I can dig it, לא יודע, אולי זה דרך לקרוא לתקבורת, או אין לי בעיה עם זה. להוציא, לזרוק, להשפריץ דם העין, נדמה לי ששמעתי על זה, כך או כך, חיות עושה דברים מוזרים. חיה בסדר גודל של לטאה.
סלמנדרה.
סלמנדרה.
הרבה יותר קטן.
אבל בעלת חוליות, בעל חוליות שניזון רק מפוטוסינתזה. הייתי חושב שהייתי שומע על זה. כי אני זוכר זה בגדיל הסוג שמצאו צרעות שאולי משתמשות באור שמש לטאטאטה. נראה לי שזה השקר. I call bullshit.
ואם הייתי אומר לך שיש כותרת של סלמנדרה מנוקדת חיה מפוטוסינתזה?
שיש כותרת?
כן.
אז הייתי אומרת שהיא טועה.
And you might be right and you might be wrong.
רגע.
What?
הכותרת. Mm-hmm. היה לה נקודה בסוף? או נקודה פסיק? היה נקודה פסיק בגוף המאמר? זה בעיתון שיש בו נקודה פסיק?
נקודה פסיק?
בעיתון היה נקודה פסיק?
I don't know. יש את זה בכמה מקומות.
זה שקר.
אוקיי. אז בוא נתחיל מאחת אם כך. אז כן, היא משפריצה דם מהעין. It's ridiculous. ויש כל דבר...
זה דם אמיתי, נכון? זה לא איזה...
כן, דם אמיתי. יש לה דם שמתרכז לה לתוך הכיס מתחת לעין, והיא לוחצת. היא משפריצה דם עד למטר. יש צילום נהדר ב-National Geographic, שחלק מה... מקומות כותבים שזה פשוט אמור לבלבל אותו כי זה פריקי, זה נורא מוזר. זה אמור לבלבל את האויב כי זה פשוט נורא מוזר, כמו הריצה והמהירה והעצירה. ויש מצאתי מקום אחד שכותב שיש אולי ריח רע לדבר הזה, שזה זה חריף, זה מזעזע, אז זה גורם לך לברוח. Yeah, it does it. למרות שאני, אם אתה מסתכל על הדבר הזה, אני לא מבין איזה חיה מספיק טופשת לנסות להכניס את הדבר הזה לתוך הפה שלה. זה, וואו, זה נראה כמו משהו שפשוט לגמור אותך מבפנים. איך, would wanna eat that shit. Probably some Asians. בוא נעבור לשתיים. Grasshopper mouse. קודם כל, כל מי שמקשיב לתוכנית, אנחנו נשים את הלינקים, אתם חייבים לראות את הקליפים שאני שולח. יש קליפים שלא נלחם בעקרב, נלחם בטרנטולה.
Unbelievable.
נלחם במרבה רגליים ענקי כזה עם רגליים צהובות.
איך הוא נלחם בעקרב? יש לו שריון.
הוא תופס, אתה יודע מה, זה גדול, כי כשאתה רואה חרקים נלחמים אחד בשני, שאני רואה הרבה, זה תן לי הרגשה, זה מוקיע אותי. אבל אתה יודע, הם כולם, כל הריבוי רגליים שלהם, והדאבל ג'וינטס העקומים האלה, זה הכל נראה חייזרי. אבל כשאתה רואה אכבר, הרודנט נלחם, עם השתי הרגליים הקטנטנות שלו, it's so cute and so great, וזה נותן לך, זה מחזיר את הכבוד למאמלס.
The triumph of the human spirit.
הוא גם בדרך כלל יותר קטן מהקרבים והטרנטולות שפחות שצילמו, וגם עם הרבה רגליים.
והוא מצליח בזה או שהוא נלחם ומת?
Here's the issue. לא, הם הרבה פעמים מנצחים. לעומת זאת, אם אתם חפשו מייס וטרנטולה, אתם ברוב תראו טרנטולה אוכלת אכבר לבן. הרבה גרסאות של זה. They usually win. כי זה אכבר לבן, זה לא, זה סתם זה אכבר ניסויים מאפן, זה לא a fucking grasshopper carnivore mouse הזה שהוא אוכל כל מיני יצורים כאלה, והוא מסתבר למרות שהוא נראה נורא חמוד, יש הרבה מקרים של קניבליזם עם האכבר הזה.
נהדר.
But it's still, עדיין, ניצחון של היונקים, ואתם חייבים לראות את הקליפים האלה.
זה רק מראה ש- to fight evil you must become evil.
כן. ועם הקרבים לפחות, אני לא יודע איך זה עובד עם הטרנטולה, אולי על בסיס אותו דבר, עם הקרבים מסתבר שיש לו, הוא לא מגיב באותה צורה לרעל שלו. הרעל שלו אצל אנשים, אם כתבתי את זה, כן, אצל אנשים זה קורב לגרום לכאב מטורף, אצל אנשים הרבה חיות, זה יכול לקרום גם לבעיות נשימה בני אדם. אצלו הוא כנראה כאילו לא מרגיש את הכאב בכלל.
Awesome.
ולכן עוסקים למחת מחקרים ולנסות להפיק pain killers איזשהו מנגנון איתות שיש לו שם שעובד אולי קצת אחרת. הוא באמת מגניב, הוא כן, הוא נעמד השתי רגליים ומיילל, זה נראה כאילו מישהו שיחק עם הפוטאג'.
Awesome.
זה אדיר. אז יש לי, אני חושב שמתי איזה 3-4 קליפים שזה
מגניב.
חובה לראות. עכשיו, הסלמנדרה מנוקדת, יש כותרת, לא בדיוק כמו שאמרתי, וכותרת מאוד דומה, שכן אומרת על באמת בעל חוליות הראשון שנמצא בו הפוטוסינתזה. עכשיו, אני לא, א', אני לא יודע אם זה קורה בבוגר, התייחסות היא שתוקעת גוף הכתבות, זה בעיקר לשלב הביציות. מכיר את זה?
כן, איך שכחתי שקראתי על זה, זה אדיר. Mm-hmm. גם המחקר שעשו על זה אדיר.
אז go ahead, take, אני לא מכיר, לא זוכר את כל הפרטים.
אה, אוקיי, זה כשהם בביצים, זה לפני שהם בוקים.
יפ.
ומה שגילו זה שהם יכולים להשתמש באור שמש כמקור אנרגיה, והדרך שהם מצאו את זה, זה כמה הם חלשים או חזקים ראו שהם, לא, גם אני לא זוכר.
I don't remember any of that.
יש, עשו את הניסוי שלחלק נתנו אור שמש ולחלק לא, ואז ראו עד כמה הם הצליחו לברוח מהביצה. זה מגניב. אני זוכר את זה.
לא מכיר את החלק הזה בכלל.
God damn it. אולי אני חושב על משהו אחר.
אולי זה כן, זה אני לא יודע, אבל כן, גילו
נכון.
זה של הביצים, יש איזשהו סימביוזה עם בקטריה כלשהי, אני חושב שזה בקטריה, זה בטח לא היה וירוס, יכול להיות שזה סוג של אלג'י שאני קורא לו בקטריה בטעות, אבל אני חושב שזה בקטריה. בקטריה שנכנסת ל... הם בהתחלה חשבו שזה רק בסביבה, ואז הם גילו לא, זה בעצם בתוך הנכנס פנימה, והם משתמשים בחלק מהאנרגיה הזה. אבל, לגבי יצור בוגר שמשתמש בזה לא ברור. אם כן, זה גם כן הוא עושה את זה, אם זה קורה ועדיין יש בו את הבקטריה הזאת, שמאפשר שלו להמיר חום ולהפיק מזה אנרגיה, זה במידה מאוד קטנה. הוא אוכל והוא צריך אוכל, וזה חלק מהחיים שלו. הדבר שאני תיארתי זה מומצא ובאמת קיצוני, ודי קל לעלות על זה, אלא אם כן, אתה דביל. כל מי שישב בבית וטעה, אתם טיפשים, סתם.
מהמם ברק.
כן, אז כן, באמת מאוד מתרגשים מזה שמצאו את זה בתוך הביציות, אבל אני פחות, כי זה סתם נשמע כמו לזה גידול, I don't know, כאילו, כל פעם אני חסת לדברים האלה, אני לא יודע לחצת מזה. זה, אני בטוח שזה נהדר, זה לא מרגש אותי בשום צורה. אין חיה שיכולה לחיות בפוטוסינתזה. במקרה הטוב יש סלמנדרה שיש בה חלק מבקטריה שהפעילות שלה משתתפת בהפקת אנרגיה של החיה הזאת. מה שמצאו זה לפחות שזה קיים בשלבים הראשונים, לא יודעת כמה זה מתבטא כאשר הם בוגרים.
זה, אני גם זוכר על ה... אז כשעשית את האייטמים על ההודים שלא אוכלים לכאורה וחיים מאור שמש, אז היה איזה מישהו שעשה את החישוב לגבי כמות האנרגיה שפשוט גוף warm-blooded צריך להפיק.
כן.
וכאילו, גם עם כל... גם ביצורים קטנים לדעתי, אתה בסדרי גודל רחוק מיכולת הפקה מאור שמש, לעומת האנרגיה שאתה באמת צריך כדי הזוז. תזוזה לוקחת המון אנרגיה. המון.
כן. הם לא זוזים הרבה.
מספיק גם לזוז קצת, זה בסדר.
אלה אגב, חיים מתחת לאדמה לרוב. הפוטוסינתזה לא אוהבת כל כך. לא, הם סתם כמו כל היצורים, כמו כל הלטאות, איך קוראים להם? כל הרפטיילס האחרים.
איך קראו להם בדוקטור הוא?
לך לרפטיילס? למי?
הרפטיילס.
What reptiles? כאילו...
האלה שחיים מתחת לבני האדמה.
איך קוראים להם באמת?
משהו עם סר, לא סיר, סר?
סירי.
בכל אופן, תודה.
סירס.
יצורים הם באמת מוזרים.
כן, יצורים מאוד מוזרים. הסלמנדרה הזאת לא כל כך. כאילו, חוץ מתדר.
לעומת הלטאה, בטח שלא.
לא, התגברנו על זה ש... שיש יצורים שיכולים לגדל רגל וחלק מהמוח מחדש. כן. אז כן, אז זה לא נראה כל כך מוזר.
טוב, מגניב מאוד.
Yeah.
אז תודה רבה. היית לי, הסבת לי עונג רב.
אתה הסבת לי עונג חלקי.
אחרי שנסיים את ההקלטה, אני אסב לך עונג רב.
ייי!
להתראות?
להתראות לכולם.
להתראות לכולם.